הכל חי אונליין 93fm.co.il יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
שלום וברכה, בוקר טוב וחודש טוב ומבורך לכל מאזיני רדיו קול חי. השבת אנחנו קוראים פרשת ראה. מה אין בפרשה הזו? הכל בכל מכל כל. בנוסף לפרשת כי תצא בעוד שבועיים, הרי פרשת ראה יש בה מכלול רב מאוד של מצוות עשה ולא תעשה, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. הרבה מהן על סף הכניסה לארץ ישראל, הוראות הלכתיות מפורטות ומדויקות. יש בזה גם הרבה חזרות על דברים שנאמרו קודם, למשל כל נושא המאכלות האסורות, בעלי החיים, הטהורים ושאינם טהורים, אותם למדנו כבר בפרשת שמיני בספר ויקרא, אבל הלא הספר הזה, ספר דברים, כשמו כן הוא משנה תורה, משה רבנו חוזר ושונה, הלכות רבות שנאמרו כבר בספרים שמות ויקרא ובמדבר. אחת הדברים המאוד מאוד קשים, שעליו גם נחלקו במשנה בסנדרין, אם התקיים בפועל או לא התקיים, אם זה רק הוראה שלא נתקיימה בבחינת דרוש וקבל שכר, עצם לימוד התורה מזכה את הלומד בה בשכר, אבל בפועל לא התקיים הדבר הזה. כך לגבי עיר הנידחת. זה אנו קוראים בפרשת ראה, כי תשמע באחת עריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבת שם לאמור, יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם לאמור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם. ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה אמת, נכון הדבר, נעשתה התואבה הזאת בקרבך. זהו תיאורו של החטא, אנשים בני בליעל, או שהכוונה בני בלי עול, פורקי עול, או בלי יעל, בלי יעל, הם לא יעלו לעולם של מעלה, לעולם שכולו טוב. הם יובדו מן הקהל, יובדו מן העולם. והם הדיחו, הרסיתו מדרך הישר את יושבי עירם, מדובר בארץ ישראל בלבד, זה רק באחת עריך אשר השם אלוקיך נותן לך, לא יכולה להיות עיר הנידחת מחוץ לגבולות ארץ ישראל המובטחת, וכולם עובדי עבודה זרה. אם יקרה כדבר הזה, הקטקה את יושבי העיר היא לפי חרב, את כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת באש, את העיר ואת כל שללה כליל השם אלוקיך, והייתה תל עולם לא תיבנה עוד. נחלקו באמת חכמים, אמרו, עיר הנידחת לא הייתה. מעולם לא היה כדבר הזה. עיר שלמה בארץ ישראל, שכל יושביה עובדי אלילים, זה לא התקיים. ומדובר שיתרו בהם, יש עדים שזה היה בזדון, בהתראה, והם לא שמעו. דבר כזה לא התרחש. היו אחרים שאמרו, רבי יונתן אומר, אני עצמי ישבתי על תילה של עיר כזו. מה הייתה במציאות ההיסטורית עיר כזאת? החריבו אותה, שרפו את כל שללה, את כל רכושה. אני על התל, תל החורבות של עיר כזו, אני במו עצמי ישבתי שם. זו גמרא במסכת סנהדרין, הוויכוח הוא בדף עין א' ובעיקר בדף קוף י' ג' בשני מקומות בסנהדרין. אחת ההוכחות שכנראה שעיר כזאת לא הייתה עיר הנידחת, אומרת הגמרא, זה מתאים מאוד מאוד לדברים של רבי אליעזר בברייתא. רבי אליעזר הגדול, הוא אומר הלכה מאוד מאוד מופלאה. אם נתברר שכל יושבי העיר, לא עלינו, עבדו אלילים, ולא שאו לכל דברי המוכיחים ולכל דברי ההתראה, ואמרו אנחנו לא אכפת לנו, אנחנו אומרים לעץ אבי אתה, ולאבן את ילידתני, אנחנו משתחווים לשמש, לירח, לכוכבים ולמזלות, אנחנו עובדים עבודה זרה כמו הגויים אשר סביבותינו. אם כל זה יקרה, אבל נמצאה בעיר מזוזה אחת. באחת הדירות, באחד הבתים, על אחת הפתחים, נמצאה מזוזה, ועוד מזוזה כשרה. אומר רבי אליעזר, אי אפשר לבצע החרבת העיר, אי אפשר לבצע את העונש הקולקטיבי של הקטע כעת כל יושבי העיר ההיא לפי חרב, כי נמצאה בה מזוזה אחת. מה הפירוש? אז מה? למה אם מזוזה אחת נמצאת לפי רבי אליעזר? לא קטלה קניה, זה רבי אליעזר הגדול, בכיר תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, בור סוד שאינו מאבד טיפה. למה המזוזה הזאת מצילה את העיר מחורבן? התשובה לפי רבי אליעזר, כי כתוב פה, ושרפת ואש את העיר ואת כל שללה, כל מה ששייך לה. מותר לשרוף מזוזה? אם נמצאה מזוזה בעיר, מזוזה כשרה, אז לפי דין תורה בעיר הנידחת צריך לשרוף את הכל. הרי כתוב בתורה, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. לאבד עבודה זרה מן העולם, לעקור אותה מן העולם, כן. אבל חלילה לא תעשון כן להחריב ולעקור, להשמיד ולשרוף. כל מה ששם השם אלוקיך נמצא בו. ובמזוזה, מה הפסוק הראשון של המזוזה? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. את זה אתם רוצים לשרוף, אומר רבי אליעזר. ברגע שאי אפשר לקיים את הפסוק, את כל שללה, כליל להשם אלוקיך ושרפת באש, ממילא כל נושא עיר הנידחת לא רלוונטי, לא נוגע, לא שייך לעיר שנמצאה במזוזה. זה מהדק את הסברה שמזוזה, שעיר הנידחת לא הייתה ולא נבראה. כי איפה נמצא עיר בארץ ישראל שלא תימצא באחד הפתחים מזוזה אחת לפחות? חכמים חלקו על רבי אליעזר. הם אמרו מה שכתוב, את כל שללה תקבוץ, שללה ושרפת באש. אבל לא שלל שמיים. קודשים, כמו כתבי קודש, יגנזו. חייבים גניזה, לא שורפים אותם. אבל זה לא מונע מלהעניש את העיר בעונש קולקטיבי, כפי שהתורה דורשת מעיר הנידחת. אז זה ויכוח בין חכמים לרבי אליעזר. אני רוצה להתמקד לדקה בדבריו של רבי אליעזר. אם בעיר הנידחת, לא עלינו, עיר שכל יושביה נדחו, סתו, מדרך האמונה, מדרך הישר, חדלו להאמין בקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל, והלכו אחרי עבודה זרה ואלילים אחרים, אבל נמצאה בעיר מזוזה אחת כשרה, העיר ניצלת מחורבן. היחידים שחטאו, אם יש עדים בהתראה, ייתנו את הדין, אבל העיר תישאר לעולם. זה מזכיר לי סיפור ששמעתי פעם במוזני, בנערותי, בזמן שהייתי בחור ישיבה בירושלים, עוד בישיבת כל תורה, ושמעתי פעם דרשה, הרצאה אם תרצו, של אחד מגדולי ירושלים, תלמיד חכם מופלג מישיבת עץ חיים כל ימיו, הגאון רבי רפאל קצנלבוגן, זכר צדיק לברכה. בשנותיו האחרונות הוא היה הרב של פועלי אגודת ישראל. פועלי אגודת ישראל העלתה על הקרקע יישובים, קיבוצים כמו חפץ חיים ושעלבים עם מוסדות החינוך שבהם, רשת של מושבים, מזבדיאל שבדרום עד לצוריאל שבגליל בצפון, מוסדות חינוך, כפרי ילדים והרבה הרבה דברים חיוביים. שיעורים בדף היומי בבתי הכנסת של פועלי אגודת ישראל היו דבר מאוד מאוד נפוץ עוד לפני שזה נהיה כל כך פופולרי. בקיצור, הוא היה הרב של פאי, פועלי אגודת ישראל, שזה היה חלק בלתי נפרד מהיישוב התורני החרדי בארץ ישראל. אחיו, רב אהרון זצ"ל, נחשב לדובר, כך קראו לו, הדובר של נטורי קרתא. הוא היה ידיד של רב אמרם בלוי, של שיינברגר, של כל אלה המנהיגים של נטורי קרתאג' לא הכירו במדינה ולא שיתפו פעולה איתה. פעם אחת, כמילתא דבדיחותא אולי, אבל בחריפות רבה, אמר רב רפואל ובאוזני שמעתי, מה ההבדל בין אחי רב אהרון לביני? הוא איש נטורי קרתא, אני איש פועלי אגודת ישראל. ההבדל הוא בהלכה הזאת של רבי אליעזר בעניין עיר הנידחת. ואגב, ממנו שמעתי לראשונה שיש באמת ברייתא כזאת בסנהדרין עין א' וקוף י' ג'. תארו לעצמכם שההלכה היא כמו רבי אליעזר, שמזוזה אחת יכולה להציל את העיר מחורבן, עיר הנידחת. ותארו לעצמכם שיש חלילה וחס עיר כזאת בארץ ישראל, ויש היום סנהדרין ודנים עיר הנידחת, 71 רק יכולים להוציא פסק דין על עיר הנידחת, כל זה קורה בימינו. אחי ואני הולכים לבקר בעיר הזאת לפני שיחריב אותה ויקיימו את גזר הדין של הסנהדרין הגדולה. והנה שנינו נתקלים לפתע פתאום במזוזה. פותחים כשרה. מה ההבדל בין אחי לביני? פה זה יבוא לידי ביטוי. אחי מיד ייקח את המזוזה הזאת לגניזה, יוריד אותה מן הדלת שבו היא הייתה, כיוון שהוא מעוניין שיקיימו את הפסוק וביארת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. והוא יפעל על פי הלכה. ברגע שהמזוזה הוסרה, ברגע שהמזוזה נגנזה, אין מזוזה אחת שתציל את העיר אפילו לפי רבי אליעזר, ומגיע דין, הקט תקט כל העיר ושרפת באש. אני, אומר רב רפואל, מיד אקבע מזוזה שנייה ושלישית, ככל יכולתי אבוא ואומר לעצמי, חייבים להציל ככל הניתן, אם הלכה כרבי אליעזר, ומזוזה כשרה אחת יכולה להציל עיר שלמה מלרדת לטמיון, מחורבן, אני אעשה ככל יכולתי, שאם מישהו יפגע במזוזה הראשונה, והיה המחנה הנשאר לפליטה, תהיה מזוזה שנייה ושלישית, ובלבד להציל. במילים אחרות, אחי פועל יותר בדגש על סור מרע, לעשות הכל כדי שהרע יסור מן העולם. אני עושה כל מאמץ כדי לשים את הדגש על עשה טוב. עוד מזוזה, עוד בית כנסת, עוד שיעור תורה, עוד בית ספר תורני, עוד מצווה, עוד בית יהודי, עוד משפחה כזאת, כל מה שאפשר להרבות בעשיית הטוב, כדי להציל חס ושלום, עם ישראל לא יהיה חלילה לכליה בכל דרך שהיא. שתי שיטות סותרות לכאורה, שתיהן במסגרת ההלכה. תופעה מעניינת לדברים של רב רפואל, אגב פרשת השבוע על עיר הנידחת, אני יכול לציין את דבריו של חידושי הרים, זכותו תגן עלינו, האדמו"ר הראשון לבית גור, גאונה של פולין, חידושי ערים, והוא אמר, למה רבי יהודה הנשיא שינה את הסדר בשס מהסדר שכתוב בתורה? בתורה בפרשת נשוא, במדבר פרק ה', פרשת סוטה. פרק ו', צמוד מיד אחרי זה, פרשת נזיר. זאת אומרת שלפי התורה, יש קודם כל לטפל בפרשת סוטה אם תהיה כזאת, זו בבחינת סור מרע, להביא אותה אל הכהן, להשקוט אותה את המים המרים, כל מה שקשור לפרשה הזו, ובשלב הבא, קדוש יהיה להשם אלוקיך, זה הנזיר שיפליא להזיר נזר להשם, קדוש, קדוש, בקיצור, עשיית הטוב בצד השני בתשובת המשקל, זו פרשת נזיר. ואכן הגמרא אומרת, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין, כלומר יאסור את עצמו אפילו בדברים המותרים, יקדש עצמו במותר לו, זה כנגד זה שני כתבים. אבל קודם סוטה ואחר כך נזיר. לעומת זאת, אומר חידושי הרים, שבא רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, לערוך את שישה סדרי משנה, אז בסדר נשים יש שבע מסכתות, באמצע יש נדרים, נזיר סוטה. הוא הפך את היוצרות. בדיוק ההפך. ההפך ממה שכתוב בתורה בפרשת נשא. בפרשת נשא קודם סוטה ואחר כך נזיר. במשניות של רבי יהודה הנשיא קובע שישה סדרי משנה, קודם נזיר ואחר כך סוטה. למה? מסביר חידושי הרים, כי התורה דיברה על הרצוי. רצוי שקודם נקיים סור מרע, כמו שאומר דוד המלך. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב וכולי, סור מרע ועשה טוב. זה הסדר של התורה, זה הסדר של דוד המלך. נין ונכד של דוד המלך, הוא רבי יהודה הנשיא, נשיא הסנדין, הוא אומר, יש כל כך הרבה רע, כל כך הרבה עבירות, כל כך הרבה אבונות, כל כך הרבה פשעים, כל כך הרבה חטאים. אם אנחנו נקדיש את כל תשומת הלב ונחנך את הילדים להקדיש את כל המרד שלהם לסור מרע, הם לא יספיקו אף פעם לעשות משהו טוב. הם לא יגיעו אף פעם למשהו חיובי אם יצטרכו כל הזמן להילחם בשלילי. יש כל כך הרבה חילולי שבת וכל כך הרבה לשון הרע וכל כך הרבה מאכלות נבלות וטרפות וכל כך הרבה מה לא. כל החטאים מסביבנו עופפים אותנו. אם אנחנו כל הזמן נקדיש סור מרע, סור מרע, סור מרע, מתי נלמד תורה? מתי נעשה גמילות חסד? מתי נבקר חולה? מתי ניתן למישהו מילה טובה? מתי נרביץ תורה ברבים? מתי נעשה משהו טוב? לכן אומר רבי יהודה הנשיא, אני מרשה לעצמי להפוך את הסדר, קודם נזיר ובחר כך סוטה. בואו נשים את הדגש בחינוך של הדור הבא על העשה טוב, על הקדוש יהיה. בתקווה גם, א', עושים מעשים טובים, ב', יש סיכוי שזה גם יעמם ויחליש את כוחו של הרע עד שיעלם ויפוג מן העולם. אז קודם כל עשה טוב לקבוע מזוזות. ואחר כך וביארת הרע מקרבך אם חלילה עוד יהיה צורך בכך.
עכשיו איתכם יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
השבת אנו קוראים את הפרק השישי במסכת אבות. למען האמת הוא לא הפרק השישי של מסכת אבות, כי המסכת הזו כוללת חמישה פרקים בלבד. הפרק השישי הוא אוסף של 11 ברייתות, משניות חיצוניות שאותן לקטור רבי חייא, רב הושעיה, לוי ובר קפרא, כתוספת התוספת למשנה. כל 11 המשניות, הברייתות הללו של השבת, עוסקות בתורה, ערכה של תורה, ערך לימוד התורה לשמה, דרכי קניין התורה, ושכר התורה, לומדי התורה וכן הלאה. כל הדבר הזה הוסיפו לחמשת הפרקים של אבות, כיוון שהתקנה היא לומר את פרקי אבות בראש וראשונה, מפסח עד חג השבועות, מיציאת מצרים עד למעמד הר סיני, להכשיר את הלבבות לתורה בבחינת דרך ארץ קדמה לתורה. השבת השישית מפסח תמיד חלה לפני חג השבועות. לכן הוסיפו פרק שישי שהוא עוסק בכל לימוד ערכה של התורה כהכנה למתן תורה. אבל יש לאחת עשרה הברייתות כותרת. כותרת מאוד מאוד מופלאה. שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. זו הכותרת. קודם כל, מה זה שנו חכמים בלשון המשנה? אלא באיזו לשון ישנו החכמים? שנו חכמים זה העברית של תנור הבנן. שנו חכמים. ודאי שחכמים שנו בלשון של המשנה, בלשון הקודש. ומה זה ברוך שבחר בהם, בחכמים ובמשנתם? הכותרת הזאת מתאימה לכאן? זה היה צריך להיאמר או בתחילת השס או בסופו. תודה לך ריבונו של עולם שבחרת בחכמים האלה ובמשנתם. כמו שאנחנו אומרים למשל פותחים הפטרה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובנביאי האמת וצדק. זה אומרים בהתחלה, לפני ההפטרה. היה צריך לפתוח את שישה סדרי משנה בפסוק הזה. ברוך השם שבחר בהם בחכמים ובמשנתם. או לחילופין בסוף. בסוף שישה סדרי משנה, לפני שמסיימים את השס משניות, אומרים ריבונו של עולם, תודה לך, בחרת בשבילנו כאלה חכמים וכאלה דברים חכמים שהם אמרו, אבל מה פתאום ככותרת לפרק שישי של מסכת אבות, שהיא עצמה נמצאת בשולי סדר נזיקין, שהוא הסדר הרביעי משישה סדרי משנה. אז לקראת סיום סדר רביעי, מופיע כותרת כזו? את השאלות האלה לא אני שואל, שאל אותם רבה של לובלין, הגאון רבי מאיר שפיר הזצל, בעל הדף היומי וראש ישיבת חכמי לובלין. אומר הרב שפירה, מה זה שנו חכמים בלשון המשנה? זה לא הכוונה שהם דיברו עברית, ודאי שלא שנו חכמים בלשון סינית או יפנית, אלא בלשון המשנה. אלא הייתה לו פה שאלה. לשם מה שנו במסכת הזו, מסכת אבות, שסיימנו חמישה פרקים שלה, שנו חכמים, הכוונה את השמות של החכמים, הזכירו במשנה, בכל משנה, מי אומר? כל המשניות, ממש משמעון הצדיק, אנטיגנוס איסוכו, יוסי בן יועס, אריש שרידה, יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, שמעיה ואבטליון, איתה ירבלי, יהודה בן טבאי, שמעון בן שטח, כל הזמן הלל ושמי, עד רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, רבי אומר, מתחיל פרק ב', שמות של חכמים, לשם מה אמרו את השמות של החכמים? הם חיפשו פרסום? הם חיפשו הנצחות? לא. מילא במפרקים אחרים של מסכתות אחרות, שמה שנו חכמים, שימות של חכמים, כדי לעזור לנו למצוא את המפתח על פי מי ההלכה, כי שם יש מחלוקות. אז אני צריך לדעת מה אמרו חכמים, ומה אמר היחיד, לא חכמים, אלא בדעת מיעוט. ואז אני יודע, יחיד ורבים, הלכה כרבים. אמרו לי את השמות כדי לדעת על רבי מאיר, רבי יהודה, הלכה כרבי מאיר, הלכה כרבי יוסי, הלכה כרבי עקיבא מחברו, כשהוא חולק על יחיד, מי שלא יהיה, ולא מחבריו, כשהוא חולק על רבים. הלכה כרבן שמעון בגמליל במשנתנו בכל מקום, חוץ בשלושה מקרים. משנתו של רבי אליעזר בן יעקב, קו ונקי. הוא לא אמר הרבה, אבל איפה שהוא דיבר, הלכה כמוהו. אז כל הדברים האלה, הלל ושמי, הלכה כדברי בית הלל, יש לנו כללים שעל פיהם אני יודע לקבוע את ההלכה, איפה? כשיש מחלוקת. שם שנו חכמים בלשון המשנה כדי לדעת מי אמר מה, ועל פי זה אני יודע לקבוע מהי ההלכה במקרה של המחלוקת. שאלת הרב מלובלין, אבל פה במסכת אבות, בכל חמשת פרקיה, אין מחלוקת. לא תמצא פה חילוקי דעות. אם אומרים לנו על שלושה דברים העולם עומד, מישהו חושב אחרת? אם אומרים לנו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, מישהו חושב אחרת? ואם אומרים לך, יהי ביתך בית ועד לחכמים, או ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים נביתך, מישהו חולק על הקוויה בן מעללת שאומר, להסתכל בשלושה דברים ולא לבוא לידי עבירה? מישהו חולק על רבי שאומר, דמה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים? מי חולק על הלל שאומר, אם אין אני למי לי? מי חולק עליו כשהוא אומר, אם לא עכשיו, אי מתי? כולם מסכימים על הכל. אז שנו חכמים, שמות של חכמים בלשון המשנה, למה? וכי זה משנה לנו שרבי יעקב הוא זה שאומר, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לתקנין, מישהו חושב אחרת? אז למה צריך להגיד שזה אמר רבי יעקב, ואם הוא היה אומר את זה רבי טרפון, זה משנה? כך מפרש רבי מאיר שפירה את הפתיחה הזאת של הכותרת בסימן שאלה. שנו חכמים, הכוונה לשמות של החכמים, לפירוט של השמות, איפה בלשון, בנוסח, בסגנון של המשנה, לשם מה? הרי אין פה חולקים. כאן באה התשובה. ברוך שבחר בהם ובמשנתם. אם לא היה כתוב מי אומר מה, לא הייתי יודע להעריך את הדברים במלוא ערכם. מה הכוונה? כתוב בתלמוד ירושלמי, מסכת חגיגה, נעים הדברים, הדברים הם יפים, כשהם יוצאים מפי עושיהם. כשהדברים הללו נאמרים על ידי מי שעצמו מגישים אותם, מקיים אותם, נותן דוגמה אישית בכך, אז יש יופי בדברים. אבל אם אחד הוא נאה דורש ולא נאה מקיים, הדברים האלה לא נעים, מאבדים את ערכם. אולי יש בזה אפילו טעם לפגם אם הוא נואם דברים שהוא עצמו לא מאמין בהם ולא חי לפיהם. למה שנו חכמים בלשון המשנה הזאת? כדי שתדע להעריך ברוך שבחר בהם, קודם כל בחכמים האלה. תראה מי הם היו, תראה מה הם היו, ואז כשמשנתם נאמרת, משנתם, הדברים חודרים אל הלב, כי הם יוצאים מפיו של אדם שהוא דוגמה ומופת אישי. כשהלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אם הלל אומר את זה, יש לזה משקל, משקל עודף. כשהוא אומר, אם אין אני לי מי לי, ואם לא עכשיו, אם מתי וכו', והוא מחצית משכר עבודתו, משלם לשומר הפתח שייתן לו להיכנס לבית המדרש ללמוד תורה אצל שמעיה ואבטליון, ואם אין לו באותו יום את התשלום לשכר הלימוד, הוא עולה אל הגג, מצמיד אוזנו לערובה, לא מרגיש שהשלג נערם עליו בערימות, והוא מטה אוזנו כאפרכסת לשמוע דברי תורה מנשיא הסנהדרין ואב בית הדין שמעיה ואבטליון. הוא אומר, אם אין אני לי מי לי וכולי. יש ערך לדברים, ערך כפול ומשולש. נעים הדברים שהם יוצאים מפי עושיהם. ולכן אומר הרב מלובלין, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. זו הסיבה ששנו את שמות החכמים בלשון המשנה. כי אם אנחנו נעיין בתולדותיהם של החכמים, ואנחנו נשמע שרבי חנינא בן דוסא, איש המופת, קדוש עליון זה, הוא אומר, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו או מיראתו, אין חוכמתו ואין תורתו מתקיימת. ורק מי שמעשיו מרובין מחוכמתו ויראתו קודמת לתורתו, ראשית חוכמה שלו היא יראת השם, חוכמתו ותורתו מתקיימים. מי אמר את זה? רבי חנינא בן דוסא. יש לזה ערך ומשקל יתר. זה מסביר לנו בתלמוד מופיע בירושלמי, שכאשר הכריזו חרם על אלישע בן אבויה וקראו לו אחר, באה ביתו אל רבי יהודה הנשיא ואמרה לו, רבי, הבט בתורתו ואל תביט במעשיו. נכון, אבא יצא לתרבות רעב ומחלל שבת בפרסיה, רוכב על סוס ברחובה של עיר, ורבי מאיר הולך בעקבותיו רגלי ולומד מפיו תורה, רימון מצא רבי מאיר תוכו אכל קליפתו זרק. אבל רבי, תביט בתורתו, הוא תלמיד חכם עצום, הוא בעל ידע מופלג, אלישע בן אבויה, אל תטילו אותו בחרם. בכה רבי, כך כתוב. אומר הרבי לובלין, אתם יודעים למה הוא בכה? הוא לא רק בכה על הטרגדיה האנושית שבאת, בת נאמנה, מסורה, באה לבקש רחמים על אביה, זה עצמו סיבה טובה לבכות על המצב הזה. אבל הוא גם בכה על כך שהתפיסה הזו, שאפשר להפריד בין תורתו של אדם למעשיו, חדרה אל הרחוב היהודי ולבית היהודי. לא. זה רבי רואה בצער ובכאב רב. אצלנו אין מקום להפריד בין תורתו של אדם למעשיו. לבוא שלאפשר לו להגיד את הדברים היפים ביותר, הנעלים ביותר והמקודשים ביותר, והוא עצמו בז להם ומחלל אותם. אי אפשר להתעלם ולהפריד בין תורתו של אדם למעשיו. כי אצלנו נעים הדברים כשהם יוצאים מפי עושיהם. זהו ברוך שבחר בהם, בחכמים ובמשנתם. וזו הכותרת לפרק השישי של אבות שנאמר השבת.
עכשיו איתכם יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
מאזינים יקרים, השבת חל ראש חודש אלול ולמחרתו ביום הראשון, גם מאחר גם מחרתיים. אלול מעביר צמרמורת בגבו של כל אדם ירא שמיים שיודע שמתקרב חודש הרחמים, חודש הסליחות, חודש התשובה. אלול זה גם אני לדודי ודודי לי, אלול זה גם ומלתי את לבבך ואת לבב זריך, אלול זה גם בן אדם לחברו, ראשי תיבות של איש לרעהו ומתנות לאביונים. ואם בראשי תיבות עסקינן, בואו נאמר לכם עוד ראש תיבות אחד. מתחילים בראש חודש אלול לתקוע בשופר אחרי תפילת שחרית, לקראת סיום התפילה, כדי לעורר את העם לתשובה. יש אחינו בני עדות המזרח שכבר בראש חודש אלול משכימים לסליחות. אנחנו האשכנזים נרפים קצת יותר, מתחילים בסליחות רק במוצאי שבת, הפעם לא של ערב ראש השנה, אלא שבוע לפני כן, וממשיכים כמובן בין כסל לעשור עד ליום הכיפורים הבא עלינו לטובה, ואומרים את פרק כ"ז בתהילים לדוד השם מורי ואישי, שחרית ומנחה, יש אומרים שחרית וערבית, והנה כשתוקעים בשופר בראש חודש אלול, הכותרת היא הפסוק בספר עמוס, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. זו המטרה העיקרית של תקיעת השופר באלול, לעורר את הלבבות לתשובה. פסוק צמוד אליו, אומר הנביא עמוס, אריה שאג, מי לא יירא. זה המשל, האריה השואג, גורם ליראה בלבבות. הנמשל הוא, השופר התוקע, המשמיע קול, אמור להביא מורך בלבבות מפני אימת הדין. הפסוק הזה, אריה שאג מי לא ירא, באו דורשי רשומות ואמרו שזה ראשי תיבות. מתחילת הימים הנוראים ועד לסיומם, כאשר נשלחים השליחים עם גזר הדין של כל אחד, מתי זה? בהושענא רבה. עד אז, עוד בהושענא רבה, אנחנו אומרים קדוש ונורא שמו, ומתפללים חלק מתפילות הימים הנוראים, ומתעטפים בלבן, אריה זה ראשי תיבות, אלול זה א', הרייש זה ראש השנה, היוד זה יום הכיפורים, והה' הושענא רבה. אריה שאג. האריה שצריך להכניס אותנו לאימת הדין, כמו שמתואר בנתני תוקף, מלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון ויאמרו הנה יום הדין. זה לא רק בראש השנה ויום הכיפורים, זה אריה מאלול דרך ראש השנה ויום הכיפורים עד להושענא רבה, הושענא רבה בפרט. נשאלת השאלה, איך באמת קורה שבמציאות הדברים הללו לא מדברים אל הרחוב, אל ההמון, אל הציבור הכללי? מי מתחשב באלול? עולם הישיבות, עולם התורה, מתפללי בתי הכנסת המתפללים בציבור, הקובעים תפילה, הקובעים מיתים לתורה, אבל הרוב לצערנו לא שומע את שאגת האריה, וכל השופר לא מחריד אותו. אולי יבוא בראש השנה חלק מהעם, חלק גדול אפילו, יביא את הילדים, איתו אני מקווה לשמוע כל שופר, יום תרוע יהיה לכם, אבל כל החודש אלול, האריה שואג, השופר נשמע בבתי הכנסת, אבל העם לא יחרדו. למה זה? הרי יש שני סוגים של אריה שואג. יש אריה שואג מתוך כלוב, הוא לרגע ככה קצת צובט את הלב, אבל מיד מחייכים ונרגעים, הוא בתוך הספארי, הוא בתוך גן החיות, בכלוב שם, הוא שמור, תן לו לשאוג, תן לו להשמיע קול, לי זה לא נוגע, לי זה לא שייך. אבל אם חס ושלום, כפי שקרה פעם בתל אביב, כשעוד גן החיות היה פה ברחוב שלמה המלך, פינת שדרות קרן קיימת, והאריה קפץ מן הכלוב, כשנפתח לרגע להביא לו אוכל, זינק מעל החומה, 2 מטרים גובה בסך הכל היו, והתחיל להתהלך ברחובה של עיר. רעב, זה היה עוד לפני שהוא אכל. וכל ישראל הודיע, בשעה 10:00, אריה פרץ מתוך כלובו בגן החיות בתל אביב. כולם נעלו את הדלתות, נעלו את החלונות, הגיפו את התריסים. לא נתנו לאישה ולא לילדים ללכת למכולת, ולא אף אחד לא יצא לרחוב כדי לא להתקל חלילה באריה. עד שפגעו בו, רדפו אחריו כוחות גדולים, וטרינרים, שוטרים, ירו בו מרחוק בחץ מרדים, הפילו אותו בשינה, וכך תוך כדי שנתו בחץ המרדים הזה, נטלו אותו באלונקה מיוחדת, טנדר שהחזיר אותו אל הכלוב. שם הוא התעורר אחרי שעות. אבל כל זמן שהוא הסתובב ברחובות, אימה ופחד, ארי בדרך, שחל ברחובות, מי לא יראה. זהו ההבדל בין שני סוגי אריות. אריה חופשי מטיל אימה. אריה בכלוב לא מפחיד את אלה שמחוץ על הכלוב, את כולם. לדאבון ליבי, אלה שלא חונכו לרגש של אלול, לתודעה של חודש התשובה, הסליחות והרחמים, אלה שלא באים לבתי הכנסת להתפלל ולא שומעים את קיאת השופר כל הזמן, גם אם יודעים שיש דבר כזה, לגביהם האריה של אלול ראש השנה, יום כיפור, הושענא רבה, הוא בכלוב של הציבור הדתי, של הציבור החרדי. הם סגרו אותו בכלוב. הם אמרו, הוא שייך לעולם הישיבות, הוא שייך לחצרות האדמורים, הוא שייך לבתי הכנסת, הוא לא מדבר אליי, הוא לא שייך לי, מה יש לי לפחד? זה כמו אריה בכלוב שואג שישאג לו. השופר משמיע שם שברים, תרועה, תקיעה, תקיעה גדולה אפילו, שיתקו. הם מתייחסים אל תקיעת השופר כאל אריה בכלוב. אנו יודעים את האמת שהשופר הזה לא נמצא בכלוב. הוא אמור לחדור לחדרו של כל אחד מאיתנו, לחדרי הלב. וברגע שהשופר הוא חופשי, הוא בן חורין, הוא יוצא מהמסגרת המצומצמת של בית המדרש או בית הכנסת, הוא יוצא משם וחודר לליבו של כל אחד, אזי באמת יש מה לראות מפני יום הדין, ומה לקוות שהחודש הזה באמת יהיה חודש הרחמים והסליחות, והקדוש ברוך הוא יעבור מכיסא הדין לכיסא של רחמים. חודש טוב ומבורך, שבת שלום ומבורך.
say